אז אנחנו נלמד היום מאמר שהרבי אמר בסוף חודש תשרי, ערב ראש חודש חשוון, תשכ"ב. הדיבור המתחיל שלו זה לעושה נפלאות גדולות לבדו. אנחנו הרי בשנת תלאות ערינו, אז אנחנו נראה פה את העניין של פלאות ונפלאות, ההבדלים ביניהם.
יש להם
מותגים, פלאות גדולות. על כל פנים, אז בואו נלמד. זה עושה נפלאות גדולות לבדו, ואיתה בהביכלך. ביכלך זה ביידיש מילה שהתרגום במילולי שלה זה ספרונים. הכוונה היא כתבי יד של מאמרים של האדמו"רים שנכתבו על ידי המעתיקים. אז כתוב בביכלך שיצאו מן המיצר אל המרחב, היינו היו כאלה שהגיעו מרוסיה והצליחו להעביר אותם לארצות הברית, לא בשנים ההם, בחפים, היה חידוש גדול שהצליחו להוציא מרוסיה כאלו דברים. אז יש שם מאמר קצר המתחיל בפסוק זה, מתחיל בפסוק לעושה נפלאות גדולות לבדו, שבו מבאר הדיוק בתיבת נפלאות, בתוספת נון, ולא הלשון המובא בכמה מקומות, עושה פלא, ללא תוספת נון. מה, למה כתוב נפלאות? יש פלאות, ויש נפלאות. פה יש נון נוסף על המילה, אז שמה הוא מדייק במאמר, אין לי פה את המראי מקומות של המאמר, זה מהרבה אם זה מדובר, אבל שמה יש את הדיוק, למה כתוב נפלאות? מה ההבדל בינו? כדי להבין את זה, מה התוספת הנון הזו מוסיפה למילה נפלאות, פלאות. מקדים לבאר מה שכתוב, כי טוב חסדך מחיים. יש מעלה בחסד, ובחסד עצמו יש מצב שנקרא חסדך, ועל חסדך אומרים שטוב חסדך מחיים. זאת אומרת, יש חיים, יש חסד, וחסדך טוב מחיים. מה הכוונה? היינו שהחסד שלמעלה הוא טוב יותר מחיים. אז אנחנו צריכים להבין מה זה חיים ומה זה חסד, ולמה החסד של הקדוש ברוך הוא חסדך יותר טוב מחיים. והעניין בזה דיני. חיים כולל את כל הדרגות שיש בחיים. כשאומרים את המילה חיים סתם, אז לא נכנסים לדרגה ספציפית, אלא כל הבחינות והדרגות שיש במושג חיים כלולים באופן כללי במילה אחת סתמית שאומרים חיים. ועד שכולל גם את השורש ומקור דחיים. כשאומרים חיים סתם, מתכוונים גם לשורש של החיים. מה הכוונה השורש של החיים? שנקרא בגמרא בשם מחיי מתים. אנחנו אומרים את זה ב-18. שבחים את הקדוש ברוך הוא שמחיי מתים ברחמים רבים. חיי מתים זה השורש של החיים. הוא לוקח מת ויכול להחיות אותו. אז זה שורש החיים. אחרי שכבר החיו אותו, האדם חי, אז יש חיים. האדם חי שיש לו חיים, הוא לא יכול להחיות אחר שהוא מת, שהוא יהיה לו חיים. זאת אומרת, הכוח להיות מחיי מתים זה מקור החיים. מקור החיים יכול להחיות גם אחרים. אז שאומרים כאן חיים, בלי להיכנס לפרטים, מתכוונים לכל הבחינות שיש בחיים. גם בחיים, כאילו במקבל שהוא חי, וגם במקור שהוא נותן את החיים, חיי חיים. שהוא הנותן את עניין החיים. וכמו שיש את הלשון, מחיי חיים ייתן לך חיים. מישהו המקור שיש לו את ה... יכולת להחיות, תיתן לך חיים. אז יש מקור החיים. אז אומרים שטוב חסדך מחיים, שהחסד של הקדוש ברוך הוא יותר מעולה מכל סוגי החיים שישנם. יובן, על פי דוגמה ומשל, ממידת החסד והאהבה שבאדם למטה. כשאנחנו רוצים לדבר על המעלה של החסד של הקדוש ברוך הוא, שאומרים עליו כי טוב חסדך, והחסד של הקדוש ברוך הוא יותר מעולה מאשר חיים, אז כדי להבין את זה, ניקח משל ממושג החסד, ממידת החסד שקיים אצל בני אדם פה למטה. שעל ידה משפיע לאוהבו חיים. כשאדם יש לו מידת חסד, יש לו אהבה, אז מידת החסד גורמת לאדם להשפיע חסד לאחרים, לתת חיים לאחרים. על ידי ממון או מאכל, אתה נותן לו כסף, אתה נותן לו אוכל, אז אתה מאפשר את החיים שלו. אז האהבה והחסד הוא מפעיל את האדם שייתן חיים לאחרים. שמידת האהבה שבלב האוהב היא למעלה מהטובה הגשמית הדרושה וסוף כל סוף מגעת לאוהבו. יש את הרגש שבלב האוהב ויש את החפץ שאותו הוא נותן לאהוב. מה יותר עוצמתי? המידת האהבה שבלב או הטובה הגשמית שהוא נותן לו? אז ברור שהמידת האהבה שבלב היא הרבה יותר נעלית מהטובה שמגיעה. כי הטובה שמגיעה, למה היא מגיעה? היא מגיעה בגלל שמי מפעיל אותה, מי גורם לה בכלל להביא, לעבור ממך אליו, זה מידת האהבה שיש לך. ויתרה מזו, שעצם ופנימיות המידה, היא אפילו לא בבחינת שורש ומקור לטובה הגשמית שנותן לאהבו. זאת אומרת שהמידה, מידת האהבה שיש באדם, בליבו, כלפי השני, היא מופשטת עדיין מלהיות מתורגמת לחתיכת לחם או לכמה שקלים, שבסופו של תהליך זה יגיע לשם. אבל כשזה נמצא עדיין בעולם הרגש של האוהב, אז כרגע הוא רגש מופשט, שלמרות שבהמשך הדרך יצא ממנו משהו גשמי שיגרום לחיים של פלוני, אבל זה כבר איך שהדבר ירד לצורה מסוימת. למשל, אם הרגש שלו הוא מאוד מאוד עוצמתי, ובגלל זה הוא מבין שפלוני זקוק לחיים, כרגע הוא זקוק ל-100 שקל. זה לא יכול לבוא ולהגיד שהרגש שלך היה ברמה של 100 שקל, ברור שלא. כי רגע שהאהבה שהיה לך הוא כזה גדול שאם היית נדרש לתת 1,000 שקל, או שהיית נדרש לטפס עבורו על העץ, או שהיית נדרש לעשות פעולות אחרות, זה מה שהיית עושה. זאת אומרת שרגע שהאהבה הוא לא בגדר מקור לנתינה הספציפית הזו שאותה נתת. הרגע שהאהבה הוא מאוד נעלה, הוא מאוד מופשט, ובסופו של תהליך יורד ממנו אחר כך את אותו פעולה שנתת. אלא שמעצם בפנימיות המידה נמשכת מידת האהבה כפי שמתחילה להיות שייכת למציאות של זולת בגלוי. יש את המידת האהבה שבלב שהיא פנימית, ויש את המידת האהבה שהיא כבר יורדת למציאות לשטח של יחס לזולת ונתינה לזולת. אז עצם האהבה כפי שהוא נמצא בלב הוא מאוד מופשט ומאוד רחוק, מאוד נעלה ומאוד רחוק מהנתינה. זאת אומרת, אתה צריך לעבור שלבים עד שזה יגיע לשלב שהרגש שלך כלפי השני יהיה כזה קרוב ופעיל שזה יבוא לידי ביטוי בנתינה הספציפית. ולאחרי זה נעשה בבחינת מחיי חיים. אחרי זה הרגש הזה של אהבה יורד עד שהוא נהיה מחיי חיים. חיי חיים במובן הזה, זה לא, במשל, זה לא שהוא נותן לו חיים, הוא נותן לו את התנאים שהם יגרמו שהוא יוכל לחיות. היינו, שורש הוא מקור שימשך ממנה חיים וחסד לאוהבו. אז מה בעצם אנחנו רואים פה? אם נסכם את העניין, רואים במשל של האדם, בין אדם לחברו, אנחנו רוצים הרי פה להבין את ההבדל בין חסד לבין חיים. אנחנו אומרים את הלשון, כי טוב חסדך מחיים. רוצים להסביר למה חסד יותר נעלה מחיים. אז על זה נתנו משל איך שזה אצל בני אדם. יש אצל בני אדם את הרמת הנתינת חיים, כמובן במשל זה תנאים של חיים. אז יש את הנתינת חיים שזה במובן המתממש, הפשוט, שזה בא לידי ביטוי בממון או במאכל. ויש את הגורם העמוק שהוא מפעיל את התנועה הזו. מהו הגורם שמפעיל את התנועה הזו? במידת האהבה שקיימת אצל האוהב. במידת האהבה במקור שלה קוראים לה חסד, והיא, החסד הזה, הוא יותר טוב מחיים. מה פה שהוא יותר טוב מחיים? הוא המקור שממנו בהשתלשלות זה יגיע עד כדי רגש כזה שאתה מוכן לתת לו חיים. אבל במקור הרגש הזה כפי שהוא עדיין אצלך הוא הרבה יותר נעלה, מעולה מהשלב של הנתינה שבאה למטה. כמו שזה במשל בין אדם לחברו, ועל דרך זה במידת החסד למעלה. אותו דבר אם אנחנו מתרגמים את זה כלפי הבורא, שהרי אומרים בפסוק, משבחים את הבורא ואומרים, כי טוב חסדך מחיים, אז יש חסדך למעלה, יש חיים למעלה, והם אומרים שחסדך יותר נעלה מבחינת החיים שאתה נותן. שיש בה כמה דרגות, יש בה חסד האלוקי גם דרגות. כמו שאמרנו קודם, שגם אצל האדם יש גם כן בחסד כמה דרגות. יש את החסד כפי שזה בליבו, ברגש הפנימי, ויש את החסד כפי שהוא כבר עומד לפני הנתינה להכנסת היד בכיס ולהוציא את הממון. זה גם במתנועת חסד. אז יש את החסד הראשוני שזה בתוך תוך אחד עדיין לא מתורגם לנתינה. יש אחר כך שהוא יורד יותר נמוך. גם כלפי הבורא, גם למעלה, יש דרגות בחסד. יש הדרגה שלמטה ויותר, שנקראת חסד עולם. הדרגה שנקראת חסד עולם זה חסד שיורד לעולם. זה חסד שהעולם מרגיש אותו כבר. זה כמו בין אדם לחברו, זה אותו תנועת חסד שכבר עניינו להכניס יד לכיס ולהוציא את כמה שקלים ולתת לו. אז זה חסד עולם, זה דרגת החסד הנמוכה יותר. שזוהי מידת החסד שעליה נאמר, עולם חסד ייבנה. העולם נבנה על ידי חסד. זאת אומרת, זה סוג של חסד, זה דרגה נמוכה בחסד, שהביטוי שלה כבר בא לביטוי בעניין הגשמי של העולם. היינו שהיא בקירוב לעניין העולמות, עד שממנה יכול להיות בניין העולם. החסד הזה הוא החסד הממשי שיורד להשפיע חיים לעולם. והוא, אם נדבר על זה, אם נציין את זה בעולם המידות, בעולם הספירות, לאיזה ספירה זה שייך, והוא אור החסד האצילות. בעולם האצילות יש הרי בכל עולם ועולם את כל המידות, הספירת מידת החסד קיימת באצילות, קיימת בבריאה, קיימת ביצירה, קיימת בעשייה, ועוד יותר נמוך. העולם האצילות באופן כללי נקרא העולם הראשון שמתחיל להיות מציאות של ספירות, למרות שיש מושג יותר עמוק נקרא ספירות הגנוזות וכו', אבל בכללות כל המושג של ספירות מתחיל מעולם האצילות. אז חסד האצילות כבר קוראים לו חסד עולם. למה? כי הוא כבר עולם האצילות. הוא כבר חסד שממנו נהיה השפעה בעולם האצילות. עד שזה ירד לחשבון בנק של האדם שנמצא בעולם העשייה, יש עוד סדר השתלשלות, אבל כבר אפשר לקרוא לחסד הזה של אצילות חסד עולם, כי זה חסד שיורד לעולם, לעומת חסד שנמצא בבחינות הרבה יותר גבוהות, אז זה למעלה מעולם בכלל.
למה זה נקרא חסד תחתון ביותר? יש חסד יחסי, בריאה, חסד
דעתייה. עצם השתייכותו לעולם זה נקרא תחתון, לעומת רב חסד. עצם השתייכותו לעולם.
כאילו ברגע שאתה מגדיר אותו כחלק
של חלק של עולם, אז הוא כבר נמוך. ובחינה זו נקראת בשם חיים. או שגם בחינה זו היא השורש ומקור לחיים. הבחינה הזו של חסד האצילות, אני יכול לקרוא לזה, זה לא חסדך. כשאומרים בפסוק, כי טוב חסדך מחיים, הרי אמרנו שחסדך הוא מקור יותר גבוה מחיים. אז הדרגה הזו של חסד, שהיא נקראת חסד עולם, זה חיים. איך תקבל חיים? כשיהיה לו חסד. החסד הזה שמתורגם באופן ישיר לחיים, זה החסד הנמוך. זה החסד שמתורגם לחיים. ונקראת מחיי חיים. אז זה החסד הנמוך. ויש חסד עליון שלמעלה מחסד עולם. יש חסד עליון שהוא יותר גבוה מעולם האצילות, ומילא יותר גבוה מהמושג להיקרא חסד עולם. מהו הדרגה הזו? והוא נקרא רב חסד. רב חסד זה מהי"ג מידות הרחמים. רב חסד באמת. מה זה רב חסד? וחסד רב, חסד שלמעלה מהשתלשלות לגמרי, אז זה המרחק בין רב חסד, דיינו חסד של ידגים למידות הרחמים, לחסד של הצילות, שנקרא חסד עולם, המרחק ביניהם הוא מרחק מאוד 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 גדול, כי זה נקרא חסד עולם, חסד שמצומצם לעולם, זה נקרא רב חסד שהרבה יותר הרבה יותר נעלה. היינו שזהו גם בחינת חסד, גם לחסד של ידגים למידות הרחמים, אני גם יכול לקרוא חסד, עובדה שהפסוק קורא לזה, רב חסד. אלא שבחסד גופה, הרי זה רב חסד שלמעלה מחסד. יש חסד סתם ויש רב חסד שזה הרבה יותר נעלה. על דרך מחיי חיים שלמעלה מחיים, כמו שבעולם. חיים זה דבר נפלא, היה יכול להיות יותר חזק מחיים, אבל מי שמחיי חיים, החיים שלו הם הרבה יותר עוצמתיים, הוא יכול להחיות אחרים. אותו דבר בחסד, יש חסד, חסד עולם זה גם חסד, אבל זה חסד מוגבל, חסד עולם, חסד מוגבל. יש רב חסד שזה בלי גבול. אז שאומרים טוב חסדך מחיים, שחסד שלך ריבונו של עולם יותר גרוע מחיים, אז מה זה חיים ומה זה חסדך? אז אם מציין את זה בסדר הספירות, אז חיים זה יהיה כינוי לחסד האצילות, הוא נקרא חסד עולם, וחסדך זה רב חסד, זה חסד של ידגים למידות הרחמים. והוא בחינת חסד דארי חמפין, שורש כל הנאצלים. הדרגה הזו של רב חסד, הדרגה הזו של מחיי חיים, זה נקרא חסד של ארי חמפין. ארי חמפין זה הכתר, שזה שורש כל הנאצלים. הלכאורה ציינו עד עכשיו שתי דרגות. חסד האצילות, וחסד שנקרא רב חסד, שזה כתר שלמעלה משתלשלות. אבל זה עדיין לא הבחינה הכי עליונה בחסד. שאומרים חסדך, לא מתכוונים רק לארי חמפין, שזה למעלה מחסד האצילות. אמנם יש בחינה נעלית עוד יותר, שהיא בחינת חפץ חסד. חפץ, גם באדם, חפץ זה הרבה יותר עמוק מרצון. ארי חמפין זה הדרגה בקבלה שהיא בחינת רצון, רצון העליון. חפץ זה רצון פנימי, רצון הרבה יותר פנימי. אז יש חסד של, שקראו לו, כי חפץ חסד הוא. מה זה חפץ חסד? החסד בא מדרגה שהיא יותר גבוהה מרב חסד. יש חפץ חסד, יש רב חסד ויש חסד. אז ההבדלי שמות שמוצאים בפסוקים זה לא מילה נרדפת לאותו בחינה, זה כל פעם תלוי על איזה בחינה מדובר. אז שהפסוק שלנו אומר חסדך, לאיזה בחינה הוא מתכוון חסדך, החסד שמשוייך אליך, זה הבחינה שנקראת חפץ חסד, זו הבחינה הכי עליונה. או בלשון דכתוב הנעל, או שנשתמש בפסוק שאיתו פתחנו קודם, כתוב חסדך, חסדך זה חסד שמייחסים אותו אליך. מה זה החסד שמייחסים אותו אליך? שהוא חסד העצמי דלמעלה. זה עצם החסד. זה חסד שהוא בלי יחס לעולמות. הוא לא חסד שבא להיות מתורגם לעולמות. כמו בבני אדם, שאתה בא ואומר, האיש ההוא, איש חסד. מיד יזו, אתה יודע איזה חסד זה? סחף את הסלים לכל האנשים שהולכים ברחוב ורצו, סחף על זה. עדיין חסד גדול. אז אם אני יכול לתאר את החסד, ולתת לו את ה... אז אני גם יכול לומר, תשמע, הוא גם יהיה מוכן לעשות כך וכך, מה לא, תשמע, אל תגזים, זה לא, זה לא שייך אליו, אבל זה כן. זאת אומרת שיש חסד, אם אני משייך את החסד למשהו ממשי בעולם, אז זה חסד מוגבל, הוא נמצא במינון מסוים. אם אני אומר רב חסד, אז אני לא מצייר את זה, זה לא חסד עולם, זה רב חסד, זה המקור של החסד. אם אני אומר חפץ חסד, זה עוד יותר נעל. כשהפסוק אומר כי טוב חסדך, חסדך מתכוונים לבחינה הכי גבוהה שנקרא חפץ חסד. עצמות אור מידת חסדו יתברך. ועל זה נאמר כי טוב חסדך מחיים. זה מה שהפסוק מתכוון. שחסדך הוא יותר טוב מחיים. דהיינו שחסד העצמי, החסד העצמי שלך, חסדך, זה החסד שמייחסים אותו אליך, הוא טוב יותר מכל הבחינות החיים. כל הדרגות של חיים שישנם, כולם נקראים חיים, שחיים זה דבר עצום, אבל חסדך יותר גדול מחיים, כי חיים זה משהו שיש לו כנראה זה כמו עולם, העולם חי. חסד עולם מחיה את העולם, אבל זה חסד עם, עם, עם הגבול שלו. כולל גם בחינת מחיה חיים מדרגה יותר נעלית. עד כאן תיארנו את הפסוק יטוב חסדך מחיים. אבל אנחנו לא לומדים פה רק מה שנקרא תיאוריה אלוקית. לומדים להכיר את הדרגות האלוקיות, למרות שזה גם מצווה רמה וניסה, כתוב ללמוד את הסדר ההסתלסות. זה אתה מדבר כבר בקטע הבא שאנחנו הולכים ללמוד.
ממשיך המאמר,
אבל זה עוד לא, עכשיו אנחנו מגיעים לזה. עכשיו אנחנו מגיעים לזה. מה שאני אומר כרגע זה הקדמה. כל מה שאנחנו לומדים זה לא רק לומדים בשביל להכיר את הסדר ההשתלשלות, זה מה שאמרתי, למרות שזה גם מצווה רמה וניסה. פה אנחנו לומדים מה אנחנו, איפה אנחנו בתמונה כאן. הקדוש ברוך הוא קבע בסדר הבריאה דבר נפלא, שאנחנו מכירים את זה, את הביטוי הזה מאין ספור מקומות, התערות הדלעילה תלוי בהתערות הדלתה. דהיינו שהקדוש ברוך הוא יכול קבע שההשפעות האלוקיות הכי גבוהות מתרחשות בגלל וכתוצאה מהמעשים של יהודי כאן בעולם הזה. אז פעולה שיהודי עושה פה בעולם הזה, הוא פועל מה יהיה למעלה. עכשיו אם אנחנו רוצים שיהיה חסדך, אז מה שאנחנו רוצים שיהיה חסדך? כי אם יהיה גילוי חסדך וחסד אינסופי, ובסופו של דבר אנחנו יודעים שזה משתלשל לריבוי עצום, תלוי בנו. זה ההמשך. הוא ממשיך במאמר שכללות המשכת החסד וחיים מלמעלה היא באופן של התערות הדלטטה על ידי עבודת האדם למטה. האדם פה למטה בעבודה שלו הוא מגיע עד למקור שהוא יכול משם למשוך, שמגעת עד שורש הנאצלים. עבודת האדם פועלת עד לדרגה הכי גבוהה שקוראים לה שורש הנאצלים, השורש שמשם באו כל הנאצלים, ועד לשם מגיע, שזה עד הבחינה של רב חסד, הבחינה של ארי חמפין, עד לשם היהודי בפעולה שלו יכול למשוך משם את כל ההמשכות. היינו יהודי מתפלל, נסגים למידות הרחמים, מבקש הקדוש ברוך הוא ימשיך, תלוי בך. אתה יכול בפעולות שלך לפעול שאכן יימשך לך חסד משם. מבחינת ארי חמפין, שזהו המקום שעד שם מגעת התערות הדלתת. ומשם נמשך עניין החיים, מבחינת מחיי חיים, לפי ערך ואופן ההתערות הדלתת שעל ידי עבודת אדם למטה. כל ההמשכות שנמשכות משם, זה יחסית ותלוי למה שהיהודי פה בעולם הזה פועל ומשפיע על ידי העבודה שלו, מה יהיה מלמעלה. לפעמים בהוספה, לפעמים חס ושלום להפך, בגירעון. אם יהיה הוספה בחיים או חלילה להפך, פונקציה שתלוי בהתערות הדלתה. אז עד כאן אמרנו שעד איפה האדם מגיע בעבודה שלו? ארי חמפין. לא לחסדך. ארי חמפין זה נקרא מחיי חיים. זה נקרא רב חסד, לא חפץ חסד. ופה בפסוק מה אנחנו אומרים, כי טוב חסדך מחיים, אנחנו מדברים פה על נקודה כזו, שלכאורה היהודי בעבודה שלו, לא יכול להגיע לשם. אמנם ישנו עניין ואופן, נעלה יותר בהמשכת החסד מלמעלה, שההמשכה היא מעצמות אור מידת חסדו יתברך. שההמשכת החסד באה מעצמות אור אינסוף, כי טוב חסדך זה בא ממקום כזה שלמעלה משורש הנאצלים, שמשם נמשך יותר, ושלא לפי ערך עבודת האדם למטה. משם ההמשכה היא בכלל בלי יחס למה שהאדם עושה. זה החלטה אלוקית מלמעלה להמשיך את העניין הזה. זה השאלה, האם ההמשכה הזו תלוי בנו או לא תלוי בנו? לכאורה זה לא תלוי בנו, כי העבודה שלנו מגעת רק עד לשורש הנאצלים. המשל שאומרים בדרך כלל על העבודה שמגיעה עד שורש הנאצלים, זה מה שנקרא בחוק הטבע המוכר, חוק הכלים השלובים. שמים יכולים לעלות באופן טבעי, לא עם משאבה מיוחדת, באופן טבעי המים יכולים לזרום רק עד לגובה שתואם למקור שמשם הם מגיעים. זה טבע מעניין. יותר גבוה מהמקור שמשם הם מגיעים, המים לא יכולים לעלות. מים זה גם חסד. זאת אומרת, הפעולה הזו, החסד הזה, שיהודי יכול לפעול ולהמשיך, זה רק עד למקור, מקור שורש הנאצלים. יותר גבוה מזה, אין לו יכולת להגיע. לכאורה, העבודה שלו לא תשפיע יותר, היא לא יכולה. זה רק המקור שמשם היא יכולה להגיע, לא מעבר לזה. זה הרי ההסבר שידוע על בית המקדש. שהבית המקדש הרי היה מגיע מים, כל הזמן היה צריך לשטוף את העזרה כדי שהיא תתנקה מאדם. ואיך הגיעו לשם מים? לא סחבו שם דליים כל היום, ולא הייתה משאבה חשמלית. אז איך היה כמויות של מים שהיה צריך לבית המקדש לשטוף את הרצפה וכולי, כמו שמתואר בסדר קורבן פסח, איך שהיה מלא מים שם. אז זה כתוב שבית המקדש לכן הוא נבנה, אמרנו זה גם בחומש בזאת הברכה, שבית המקדש נבנה בין כתפיו שכן. הוא לא נבנה בראש, הוא נבנה בין כתפיו. הוא נבנה יותר נמוך. למה? שם הרש"י מביא שהיה מעיין שנקרא עין איתם, והמעיין הזה היה יותר גבוה מהגובה של בית המקדש, ומשם נמשכו המים באופן טבעי לבית המקדש. אבל אם בית המקדש היה נבנה יותר גבוה מהמעיין, היה בעיה שהמים יגיעו, הם לא היו יכולים לזרום לשם. אז זה כלל, והכלל הזה הוא בגשמיות, הכלל הזה הוא גם ברוחניות. אז לכאורה עבודת הנבראים יכולה להגיע בעבודה שלהם רק עד שורש הנאצלים. על זה הוא שואל בפאות ג', אך עדיין אינו מובן איך יכולים לפעול שתהיה המשכה מעצמותו מידת חסדו יתברך. אם אומרים ליהודי אתה יכול להמשיך רק מהמקור שאתה יכול להגיע, וההמשכה שתבוא משם זו או שזה יהיה בהוספה או שזה יהיה בגירעון, וזה תלוי בעבודה שלך, ואז באים ומשבחים כי טוב חסדך מחיים, מי גרום שיהיה המשכה של חסדך אם אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בעניין? מאחר שזהו מקום כזה שמעשה התחתונים אינו נוגע ואינו מגיע שם, אז אם מעשה הנבראים לא מגיע עד לדרגה הזו, אז מה רוצים לומר לנו בכלל בפסוק? שהקדוש ברוך הוא יש לו יכולת? הרי הפסוק הזה בא לעורר אותנו לאיזה פעולה, לאיזושהי עשייה, לתת לנו אחריות בידיים. אם מראש אומרים לנו שזה בכלל לא שייך אלינו, אז בכלל בשביל מה אנחנו אמורים לדעת את הבחינה ואת המעלה בדרגה הזו? אז הוא מסביר ככה, ויובן על פי הדוגמה מהנהגת האב עם בנו. כדי להבין מה השייכות שלנו לדרגה הגבוהה הזו, ניקח משל. אבא שמתנהג עם הבן שלו שיש שני אופני הנהגה. והנה, כאשר הבן הוא בר שכל ושייך להנהגה מסודרת כפי רצון האב בשלימות או בחלקו, או אפילו פחות מבחלקו, שמדבר בילד בגיל שהוא יכול להבין מה שמדברים אליו, והוא מצופה שהוא יתנהג בצורה נורמלית. אז ילד כזה שהוא שייך להנהגה נורמלית, הוא מבין מה שמדברים אליו, הוא שייך להבין מה שמדברים אליו, אז הוא מתנהג אב ומשפיע לבנו לפי ערך הבנתו ולפי ערך הנהגתו. ילד כזה שהוא שייך להבין, שייך לדרוש ממנו, אז האבא ייתן לו כמה שמגיע לו. מה פרוש כמה שמגיע לו? כמה שהוא, בהתאם להתנהגות שלו, ככה הוא יקבל. אם הוא יעשה שטויות, אז ימנעו ממנו, זה מישהו שמצפים ממנו. כאשר האב רואה שהבן אינו שייך לעניינים של הבנה והשגה, ואינו שייך להנהגה מסודרת, הנהגה שתגרום נחת רוח לאב. מה קורה עם ילד כזה? לא עלינו, יש למישהו ילד שקוראים לו היום ילד מיוחד. ילד שאתה, הוא לא שייך לדרישות נורמליות, רגילות, הוא לא מבין, לא באשמתו. או ניקח תינוק בן כמה חודשים שזוחל, פה הוא שוכב את המפה ומעיף את כל הכלים על הרצפה ונשברים, ופה הוא עושה ככה ואחרת, תתחיל לצוק עליו, תגיד לו מה אתה עושה, הוא לא מבין אפילו מה הוא עושה. כשמדובר בילד כזה שהוא לא מבין ולא שייך אפילו לדרוש ממנו שום דבר, אז איך מתנהגים כלפיו? גם אומרים לו, אתה זרקת עכשיו את הבקבוקים, לא תקבל עכשיו כך וכך, זה לא השפה בכלל איתו. מה עושים עם ילד כזה? אזי מתנהג האב בדרך שנייה. מה זה הדרך השנייה? שמשפיע לו רב טוב מבלי הבית ומבלי התחשב כלל במעמד ומצב הבן. אותו ילד שסחב את המפה ושבר את כל הכלים של השולחן, שלקחת אותו ולצחוק איתו ולחבק אותו ויגיד לו... אבל ילד אחר בגיל 5, 8, 10 שיעשה אותו דבר, יתרעמו עליו, מה עשית? דווקא חוסר הבנה של הילד גורם להשפעה בלי קשר ובלי יחס בכלל. שהנהגה זו היא מצד זה שהבן אינו שייך להנהגה באופן של התערות הדלעילה שבא על ידי התערות הדלקת. בן רגיל, אז ההתערות של האבא אליו, שזה נקרא התערות הדלעילה, היא תלויה בהתנהגות של הבן, בהתערות הדלתתא. אבל בן כזה שאין לו שום התערות הדלתתא, הוא לא שייך לכלום, אז האבא לא משפיע אליו ומודד את ההשפעה בהתאם להתנהגות של הבן. הוא נותן לו שפע רב בלי יחד.
במשל זה הבן שונה ובמשל זה אבא.
מה? למה אבא שונה? בנמשל אתה מדבר? בוא נראה מה זה בנמשל. מה הכוונה? מה השתנה? גם במשל, האבא מעורר אצלו בנפש מקום אחר. זה לא אותו, יכול להיות אותו אבא שני ילדים. ושניהם עשו את אותו פעולה, בדיוק. וזה אותו אבא. אבל הילד הזה הוא עורר בנפש מקום שהוא מותנה במעשים שלו, ולילד השני יש לו מגירה אחרת בנפש שהוא מתייחס אחרת. אותו אבא, ותלוי בסוגי בנים אחרים. על דרך זה יש למעלה שני אופני הנהגה. יש אופן הנהגה שנמשך מלמעלה לפי ערך עבודת האדם בהתערות הדלתתא. יש אופן אחד שתמיד כאילו תוכנית מסודרת וברורה, כאילו ידוע מראש מה הולך להיות. תלוי מה, כמו שאומרים בקריאת שמע. אם שמע תשמעו על מצוותיי ונתתי כשמכם ביתם. יש כאן סדר מסודר. ובזה נכלל גם שנוסף על ההשפעה שלפי ערך הנהגתו מצד הבנתו והשגתו, מוסיפים ומשפיעים לו באופן שלמעלה ממידת הדבר הגבלה. גם ילד שעושה מה שצריך והוא מקבל מה שצריך, אם הוא מתנהג כמו שצריך, לפעמים האבא ייתן לו פתאום מתנה והפתעה, שהבן לא ציפה לו בכלל. אז גם ההפתעה הזו שהיא יותר מהנורמה, אבל היא עדיין באה בגדר הנורמה, בגלל שמדובר בילד טוב, ילד שמקבל מה שמגיע לו, אז מפעם לפעם יש כלפיו גם כן נתינה שהיא מעבר לנורמה. אבל זה עדיין בגדר הכללים המוכרים שככה נוהגים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נוהג איתנו באופן של חסד האצילות. ומפעם לפעם זה בא מרב חסד, שזה ארי חמפין, זה הכל עדיין, זה נקרא תלוי בהתערות הדלתתא, כי זה עדיין בגדר הנורמה כתוצאה מעבודת האדם. והיינו שההשפעה היא לא רק מבחינת חסד עולם, אלא גם מבחינת רב חסד. אלא שגם השפעה זו, כשהשפעה באה מרב חסד, כלומר אבא שנותן איזה מתנה מיוחדת, היא בערך המדידה והגבלה. זה עדיין נקרא נתינה שיש לה את הגבול שלו. הוא יפתיע אותו, לא יפתיע אותו פתאום עם מיליון דולר. יפתיע אותו עם עוד כמה ממתקים, עוד איזה משהו. הוא יודע שהוא מצפה למשהו, ייתן לו, אבל זה הפתעה עם הגבולות שלה. שהרי גם מבחינת רב חסד, שלמעלה מחסד עולם, שייכת עדיין לשורש הנאצלים. זה עדיין מבחינה שהיא שורש הנאצלים, זה שורש שמשם יכול להגיע רק לפי סדר ההשתלשלות, אז גם אם זה יהיה מעבר, אבל זה עדיין נכנס בגדר הגבול. אך כשרואה המעציל התברך, שבאופן כזה לא יומשך מאומה, לפי שאין כוח בתחתונים לעורר השפע מצד מעשיהם, אך כשהקדוש ברוך הוא רואה שיש מצב, שאם אנחנו נסתכל על הבנים לפי ההתנהגות שלהם, אז אולי אפשר מה שנקרא לסגור את הבסטה, אין מי לדבר, אין מה לעשות. אז מה מחליט אז מה הציל לעשות? אז פתאום הוא נותן להם בלי חשבון. כבמשל, הבן שאינו שייך לעניינים של הבנה והשגה והנהגה כפי הרצון, זה לא שהוא בדווקא עושה להפך, הוא פשוט לא שייך. יש מה שנקרא מושג תינוקות שנשבו. אז אדם שנשבע בין הגויים מקטנותו ולא יודע כלום ולא מקיים כלום. אתה יכול לבוא לו בטענה, למה אתה לא מניח תפילין, למה אתה לא שומר שבת. הוא לא יודע אפילו לא מה זה תפילין, הוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו בכלל. אז גם כזה, מה הקדוש ברוך הוא יגיד לו, אתה לא תקבל שפע, אתה תחיה בעוני, אתה תחיה בזה, כי אתה לא מקיים. איתו אי אפשר בכלל לעבוד לפי הכללים הרגילים. אז היה סדר הוא, שהמשכת ההשפעה היא בשופי, ובריבוי גדול ביותר, מבלי הבט על המעמד ומצב, כפי שהוא מצד מעשה התחתונים. מצד שיש מצבים, יש בנים במצבים מסוימים, שההשפעות שהם יקבלו, בלי פרופורציה בכלל, למישהו אחר, ש... כמו שזה מזכיר מה שכתוב בפרק למדבד בטניה, המושג של, שלפעמים צריך להוכיח מישהו, ולדבר אליו בצורה קשה, אז הלשון הוא, הוכיח תוכיח את מי? את עמיתך. ככה הפסוק אומר, מי זה עמיתך? מי זה העמית שלך? מישהו כמוך. מישהו שלומד כמוך, מכיר, יודע, אבל בכן הוא עושה להפך, אז אתה צריך לדבר אליו לפעמים קשות. אבל מה קורה עם מישהו שהוא רחוק לגמרי, והוא לא יודע על מה מדובר? איתו אתה לא יכול לדבר בשפה הזו. איתו אתה לא יכול לעשות כלום. אם הוא חרדי, והוא יודע, והוא... אז איתו אתה צריך לדבר בשפה הרבה יותר ברורה. אבל דווקא אותו אחד שרחוק מהכל, ולא יודע ולא מכיר, מגיע לו השפעה בלי יחס, בלי כלום, כי הוא... הוא בכלל לא בקטגוריה בשביל להתחיל למדוד את העניינים שלנו. עכשיו נבין את הפסוק שאיתו פתחנו את המאמר. וזהו לעושה נפלאות גדולות לבדו. דייקנו למה כתוב נפלאות ולא פלאות. פלא. כתוב נפלאות. בתוספת נון שלמעלה מפלא ללא תוספת נון. שכתוב פלאות. כתוב נפלאות, אז נפלאות זה הרבה יותר גדול מפלאות, מפלא. למה? מה העניין בזה? דיני. גם כאשר ההשפעה מלמעלה היא לפי ערך עבודת האדם, גם כשהקדוש ברוך הוא משפיע לפי המסלול הראשון, שהוא נותן רק כמה שמגיע לאדם, ומה אמרנו קודם? שכשנותנים לאדם כפי שמגיע לו, אז ההשפעה היא לא רק מבחינת חסד, ויקבל גם מרב חסד, ויקבל גם יותר מהרגיל. וכשקבל יותר מהרגיל, זה אבל עדיין נקרא מוגבל. זה נקרא פלא. פלא זה יותר מהרגיל, אבל זה לא נקרא נפלאות, זה נקרא פלאות. הרי זה עניין של פלא. עכשיו זה נאמר עושה פלא. למה קוראים לזה פלא? לפי שנוסף על ההשפעה במדידה והגבלה מבחינת חסד עולם, בנוסף להשפעה מוגבלת של חסד עולם, נמשכת גם ההשפעה של מעלה ממדידה והגבלה, מבחינת רב חסד. אוקיי, יקבל יותר. ליותר הזה אנחנו נקרא פלא. אלא שגם השפעה של מעלה ממדידה והגבלה, תלויה בעבודת האדם שמגעת את שורש הנאצלים בלבד. זה יהיה פלא, אבל זה תלוי בו. כי היהודי יש לו יכולת לגעת בשורש הזה. כמו שאומרים על מתנה, מה ההבדל בין מתנה למשכורת? משכורת אתה יכול לבוא ולדרוש, עבדתי כך וכך שעות, בתנאים היה כך וכך משכורת, ואם היה פחות מדי, תקרא לו לבית הדין לעבודה, ואז זאת אומרת לא נתת כמה שצריך. ולעומת זאת מתנה, יכול לבוא ולדרוש, לא קיבלתי מתנה. אבל מצד שני, מי מקבל מתנה? אם מתנה זה קפריזה של הנותן, פתאום קם בבוקר החליט לתת מתנה? על זה אומרת הגמרא, שגם מתנה, מתי נותן הנותן מתנה? אם לא היה עושה האדם נחת רוח לנותן, הנותן לא היה נותן. לא שהוא קם בבוקר, פתאום הוא החליט לחלק מתנות. הוא מחלק מתנה למי שעשה לו נחת רוח. אז המתנה גם כן תלויה במעשה של האדם. אז זה לא ברמה שהוא יכול לצבוע את המתנה, אבל זה גם לא נקרא ברמה שאין לו שום שייכות לזה. יש לו שייכות. כי המתנה באה בגלל המעשה שלה. אז במילא החסד הזה שנקרא רב חסד זה כמו מתנה, אבל זה שייך לעשייה של הבן אדם. זה נקרא פלא. ולמעלה מזה הוא העניין דלעושה נפלאות גדולות לבדו. שאומרים נפלאות זה יותר גבוה מפלא. זה מה שנקרא כחפץ חסד. זה נקרא כתוב חסדך. נפלאות דייקה בתוספת נון. שהוא מלשון נפעל, שלשון זה מורה שההשפעה אינה פעולת הבן על ידי עבודתו, אלא מה שנפעל בהבן מלמעלה. כי כל מה שהבן היהודי בעבודה שלו גורם, אז זה כאילו הוא מחזיק את המושכות בידיים. נפלאות זה נפעל מלמעלה מעצמו, הקדוש ברוך הוא החליט לבד, לא תלוי בך. זה לא בא בגלל העבודה שלך, זה הרבה יותר גבוה. אשר מבלי הבט על מעמדו ומצבו, משפיעים לו בשופי ובריבוי גדול ביותר. הוא מסיים, לעושה נפלאות גדולות לבדו. מה זה לבדו? שסדר זה, שתהיה המשכה שאינה תלויה, ואינה לפי ערך עבודת אדם כלל, שיהיה כזו השפעה, שיהיה כזה אופן, שבן אדם מקבל משהו, שבכלל לא תלוי בו. זה רק החלטה אלוקית. זה לבדו. לבדו פירושו שרק הוא לבדו יודע את הנפלאות. היא מבחינה שלמעלה משורש הנאצלים, שזה עניין לבדו. אז לפעמים גם יכול לקרוא נס לבן אדם, אז יש ניסים שאדם מודע להם. מודע שקרה לו נס. יש ניסים שהוא לא מודע להם בכלל. הוא אפילו לא יודע שקרה לו נס. היחיד שיודע את הנס שקרה לו, זה נושא נפלאות גדולות לבדו. יש סיפור שלם עם הבעל שם טוב בלילי פסח פעם, שהוא אמר הלל בהתלהבות עצומה בנושא נפלאות גדולות לבדו, ואז התברר שהיה איזה נס גדול ליהודים באותו אזור, שאפילו אף אחד מהיהודים לא היה מודע שהם היו בעת צרה גדולה ובסכנה גדולה, והקדוש ברוך הוא עשה בדרך מופלאה שהגזרה התבטלה. הם לא ידעו שהייתה גזרה, הם לא ידעו שהגזרה התבטלה, והכל התרחש באופן שזה לבדו, הוא לבדו. וזו דרגה הרבה יותר גבוהה. והנה, בהמשך המאמרים בביכל הנ"ל, אמרנו שהמאמר הזה זה מאמר חדש שהגיע לרבי באותה שנה בתשכ"ב, מספר מאמרים שהגיע מרוסיה, אז הרבי חזר ממנו את הקטע הזה, זה מאמר, התחילה אומר זה מאמר קצר, גם פה זה מאמר קצר המאמר הזה, אז מהמשך המאמרים נראה שמאמר זה קשור משמיני עצרת ושמחת תורה. הרי זה אחד הפסוקים שאומרים בפסוקי אתה הוריתה, 17 פסוקים שאומרים לפני הקפות, אחד מהפסוקים זה לעושה נפלאות גדולות לבדו, כאילו עולם חסדו. שזהו גם שהתחלת המאמר היא בפסוק לעושה נפלאות גדולות לבדו, שפסוק זה הוא מפסוקי אתה הוריתה שאומרים בשמיני עצרת ושמחת תורה לפני הקפות. שאת המאמר הזה הרבי אמר בכפתי תשרי, ערב ראש חודש חשוון, שזה כבר יותר משבוע אחרי הקפות. כן, הקפות זה בכף א' או בכפי תשרי, וזה כבר מדובר בכפתי תשרי, זה כבר דבר שבוע אחרי זה. ואז הרבי מעורר את העניין שלו עושה נפלאות גדולות לבדו, שהיה כבר שבוע קודם בעצם בשמחת תורה. נסיים, מה עכשיו אנחנו הולכים אחורה? אמנם כשם שבכל ענייני שמחת תורה, הכוונה היא שלאחרי זה יומשכו בימי כל השנה כולה. הרי שמחת תורה, כמו כל החגים, הם נמשלו לבנק. יש לכל השנה, למה כל חג הוא רק פעם בשנה? כי כל חג יש לו, הוא יום כללי. היום הזה הוא יום כללי לעניין מסוים עבור כל השנה. אז פורים זה עבור כל השנה בעניין אחד, וחנוכה בעניין אחר. שמחת תורה בעניין שלו. אז שמחת תורה, המטרה שלו, לא רק שמחנו באותו יום וזהו. כל מה שהיה בשמחת תורה וכל ההמשכות של שמחת תורה, המטרה היא שכל השנה, כל המעגל, עד שמחת תורה הבאה, אנחנו מושכים משמחת תורה את העניין. ובאופן שגם במשך השנה תהיה המשכה ללא אלם והסתר וצמצום, בהתאם לכללות עניין השמחה, זה שמחת תורה שנמשכת במשך כל השנה. כמו שבשמחת תורה אין הגבלות, והכל בהרחבה גדולה, בשמחה גדולה, בלי צמצום, אז זה בעצם צריך להיות כל השנה. שהיא אפך העניין דאלם והסתר ומדידה והגבלה. שמחת תורה והגבלה זה שתי דברים שלא הולכים יחד. כל המהות של שמחת תורה זה בדיוק הפוך מהמדידה והגבלה. אז במילא מובן למה אומרים בשמחת תורה את הפסוק לא עושה נפלאות גדולות לבדו, כי זה פסוק שמבטא שהקדוש ברוך הוא ממשיך השפעות של למעלה מכל מדידה והגבלה. הרי מובן שכן הוא גם בעניין לעושה נפלאות גדולות לבדו, שהכוונה היא שעניין זה יומשך באופן גלוי במשך כל השנה כולה. ככל שתגדל ההשפעה מלמעלה, לפי אופן הנהגתם של בני ישראל, בעבודתם באופן של הבנה והשגה, כמה שלא יהיה הרבה, כמה שלא יהיה רחב, שפע שהקדוש ברוך הוא ייתן ליהודי בהתאם למה שמגיע לו, אבל זה עדיין לא מגיע לנפלאות גדולות שזה הרבה יותר מזה. כי כל מה שאדם יקבל כמה שמגיע לו, הרי כיוון שמגיעים רק עד שורש הנאצלים, זה מה שדיברנו קודם בעריכות, שכל ההשפעות שאדם מקבל ממה שיחסית להשקעה שלו, אז עד איכן אדם יכול להגיע בעבודה שלו, עד שורש הנאצלים, עד חסד והצילות, או עד רב חסד, לא מעבר לזה. בחינת מחיי מתים. אין זה עדיין העניין שמקווים ומבקשים בני ישראל. יהודי לא מסתפק במה שמגיע לו. יהודי גם לא מסתפק ביותר היחסית למה שמגיע לו. יהודי רוצה לקבל את הכל. את הקדוש ברוך הוא בעצמו. הדרך הלשון שאמר רבינו הזקן. מה זה ביטוי הידוע המפורסם שאמר אדמו"ר הזקן? אמר זה ביידיש, שכביל זה גורנישט. אני לא רוצה שום דבר, והוא פירט. לא רוצה הכוונה, היא לא מסתפק. לא מסתפק בגן עדן שלך, לא מסתפק בעולם הבא שלך. אלא מה הוא רוצה? הוא סיים אמר, יכביל מרנית, אז די חלן. אני רוצה אותך בעצמך. לא, אל תפתה אותי עם כל מיני סוכריות וממתקים קטנים, אני רוצה אותך בעצמך. אז ככה זה בעצם היהודי אומר, ריבונו של עולם, לוצא נפלאות גדולות לבדו, אני רוצה את ההשפעות שיבואו ממך לבדך בלי מדידה, בלי יחסית למה שמגיע. שזהו עניין שלמעלה מכל סדר ההשתלשלות. כיוון שמאמר רבינו הזקן הנ"ל הובא בשורש מצוות התפילה. איפה שמופיע האמרה הזו של אדמו"ר הזקן, זה מופיע הרבי הצמח צדק, מביא את זה במאמר שורש מצוות התפילה בדרך מצוותיך. שם הוא מביא את ה... פתגם, הפתגם הזה מופיע אחר כך בהרבה מקומות נוספים, ביום יום יש את בחי כסלו, זה מופיע בהרבה מקומות. בעניין זה לומדים חסידים בנוגע להתבוננות שלהם בתפילה שלהם. יהודי חסיד שלומד את שורש מצוות התפילה, כדי לדעת את המהות של התפילה, הוא מגיע לפתגם הזה, לתוכן הזה. ועל ידם נמשך העניין לשאר בני ישראל. חסיד לומד את זה בשורש מצוות התפילה. ואז הוא מספר את זה ליהודי נוסף, ואז בעצם הדבר הזה צריך להגיע, המידע שיש בעצם ליהודי יכולת לדרוש ולצפות ולהשתוקק למשהו כזה גבוה, זה בעצם כל יהודי יכול להגיע לזה. אבל מה, כל אחד נמצא בדרגה של אדמו"ר הזקן, שהוא לא רוצה שום דבר, הוא לא מסתפק בעולם הבא, אז הוא אומר, מוכח מזה ששמץ מינהו שייך לכל אחד ואחד. חייב להיות שלכל אחד יש איזשהו שמץ, מהבחינה הזו, שגם אצלו יהיה את הציפייה הזו שהוא רוצה לנפלאות גדולות לבדו. בעניין זה צריך לתן לו תוספת חיות בעבודתו, לפעול העניין ולעושה נפלאות גדולות לבדו. זה ייתן ליהודי כוח וחיות ואנרגיות, לא שהיהודי יגיד, טוב, עדיף לי להיות, לא עושה כלום, אז אני אקבל את הנפלאות גדולות לבדו. אדרבה, זה יגרום ליהודי, שירצה לעשות את העבודה שלו כזה חיות, כדי שיבטא שהוא משתוקק לדבר האמיתי. היינו שעבודתו בעניין זה לעושה. הוא מדייק את המילה לעושה נפלאות. מה זה לעושה? המילה לעושה מרמז למילים עושים רצונו של מקום. מה זה נקרא עושים רצונו של מקום? כמו שמובע העניין בהרבה מקומות בחסידות, הפירוש הפשוט בעושים רצונו של מקום מהו? מצייתים לרצון של הקדוש ברוך הוא. עושה את רצונו של מקום. מה הפירוש הפנימי בעושים רצונו של מקום? גורמים לו רצון. עושים לו רצון מה לעשות. אותם שני פירושים יש באיזו אישה כשרה עושה רצון בעלה. עושה את רצון בעלה או עושה רצון לבעלה. אם הוא לא רוצה ללכת ללמוד, היא עושה לו רצון שילך ללמוד. אז זה אותו דבר, עושים רצונו של מקום. אז זה תהיה לא רק באופן שימשך להיות עושה פלא, כי עושה פלא אמרנו זה הבחינה הנמוכה, עושה פלא זה הבחינה של רב חסד, אנחנו רוצים נפלאות, זה יותר מזה. אלא שימשך גם העניין לנפלאות, ולא רק נפלאות סתם, אלא גם נפלאות גדולות, וזה יימשך במשך כל השנה כולה, כי העניין של שמחת תורה, זה עניין שצריך להימשך כל השנה כולה, ולא רק להישאר לאותו יום עצמו. סיים הרב את המאמר, ויש לקשר זה עם תורת הבעל שם טוב, שמביא כבוד קדושת, מורי וחמי אדמו"ר על הפסוק לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו. אז מה אומר על זה הבעל שם טוב? שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, גם בענייני העולם, הוא לא רק פלא, אלא נפלאות גדולות לבדו. ועד שלגודל הפלאתם של הנפלאות, הוא רק לבדו יודע אותם. כמו שאמרתי קודם, שם הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה איתנו כאלה נפלאות, כאילו חסדים, כאילו המשכות, אף אחד לא יכול לדעת מזה ולא יכול לציין את זה, כי אנחנו בכלל לא בגדר להשיג אותם, וכל מה שהוא עושה זה נפלאות גדולות לבד. הוא ממשיך לבאר ההמשך הכתוב כי לעולם חסדו, כי, המילה כי זה גימטריה 30, הם למד כלים דזי רמפין ונוקווה דאצילות, שנעשים נרן לביה, שזה מסמל את סדר ההשתלשלות, זאת אומרת, זה עושה נפלאות גדולות לבדו, זה נפלאות גדולות, זה הפלא שלמעלה בכלל מכל גדר, וזה יימשך לכי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו זה אומר שזה יימשך עד למטה מטה, יימשך כי זה מציין את השלושים בחינות בסדר ההשתלשלות של העולמות, עד שזה יימשך לעולם, עד שזה ירד לחסדו וירד למטה, שבהם ועל ידם הוא המשכת חסדו בעולם, על דרך המול לעיל, שההמשכה היא במשך כל השנה כולה. וכן תהיה לנו, שנפלאות גדולות לבדו, ימשכו לעולם, עד לעולם הזה הגשמי והחומרי, למטה מעשרת תפחים, ובאופן גלוי, בחסדים הגלויים, ובני חיי ומזוני רוויחי. שיהיה המשכת שפע, כל העניינים, כל מה שצריך.